טוב, אז אנחנו ממשיכים בשיעור על איסורים, מאמר איסורים ממועקים. הגענו לעמוד קוף קף זין בפסקה השנייה. אז אומר ככה, מי שמכיר את התוך שבכפירה, מצד זה מוצא צועד דבשה ומחזיר לשורש קדושה, מחזירה לשורש קדושתה. מסתכל בעוד קרח הנורא, כפור שמיים. יש פה כמה משחקי מילים כאלו. אז דיברנו על זה שהכפירה היא בעצם תופעה שיש לה יסוד חיובי במטרה לנקות ולבקר את התפיסות האמוניות המוטעות, והוא רומז פה על העניין הזה של מאז יצא מתוק, להוציא את הדבש מתוך האריה, של סיפור על שמשון הגיבור, שבעצם אתה לוקח משהו שהוא אז, אבל העזות שלו היא מעידה על משהו, על משהו מתוק שיש בתוכו, שהוא נועד להופיע אותו בעולם. ומסתכל בעוד הקרח הנורא, שזה משחק מילים על הנושא הזה של הכפירה, מלשון כפור, שזה דבר שהוא קרח והוא נורא, כפור שמיים, אבל בעצם יש בו משהו מאוד מאוד יפה ומרהיב ועוצמתי, דווקא בגלל הגודל שלו. אז שוב, זה היסוד החיובי שיש בדבר שהוא נראה שלילי. וכפור שמיים זה רומז לשמיים, זאת אומרת למשהו, בעצם להופעה מאוד גבוהה של השמיים, לשאיפות, לאמונה והבנות מאוד מאוד גבוהות, שכדי להופיע הן צריכות להרוס את המדרגות הנמוכות כדי שהמדרגה הגבוהה תוכל להופיע. אנחנו ממשיכים, אני מצטט, כשממצים את דינה, את עומק דינה של המרידה והכפירה, האומרת לזנוח טוב המנוחל מעבוד בשביל איזה חזון לב חדש, שהוא באמת רעיון תשובה כללי המכה גלים, ומוצאים את הצד הטוב שבה, שהוא הגרעין הכללי של התשובה מכל שפלות ומכל קלקול, ומתוך כך באים גם לשוב מהכלכלה הגדולה שיש בהריסה עצמה. ואז שווים אל השם באמת וגאולה באה לעולם. זאת אומרת שביסוד של הכפירה לא עומד פה תאוותנות ורצון לחתור ורצון לאיזשהו חופש פראי כזה לעשות מה שבא לי, אלא הפוך, יש פה רצון להבנות גבוהות, להתחבר לרוח האדם, לשכל, לרגשות שלי, לתחושות המוסריות שלי, ולא לעשות את הדברים כמצוות אנשים מלומדה, רק כי אמרו לי ורק כי אני חייב. אלא באמת לבוא ולתקן, והרב קוק טוען שזה כוח התשובה, היא כוח עולמי שהוא פועל במציאות, הוא יכול לפעול, הוא יכול להופיע בצורות חיוביות, יכול להופיע בצורות שליליות, ופה זה גם הופעה מסוימת של כוח התשובה, של הרצון הזה לתקן, ובסופו של דבר, אם מה שמניע את הבן אדם זה רצון לתקן, אז נכון שבשלב ראשון הוא יערוס את המבנים הקודמים, אבל בשלב הבא הוא יחפש איפה באמת מופיע התיקון, ואיפה מופיע השיפור של הדבר, ואז הוא באותה תנועה נפשית, באותה מגמה, הוא גם יחזור וישבים אל השם באמת, וגאולה בעל עולם באמת יחזור אל השם, אבל ברמה מתוקנת יותר זה כמו ספירלה, שאתה מורד בנקודה הקודמת, ואתה עושה סיבוב, ואתה חוזר לאותה נקודה, אבל הפעם במקום יותר גבוה. תיקון העולם שיצא, אני ממשיך לקרוא, תיקון העולם שיצא ממקורם של ישראל, הוא האידיאל של התשובה. כל זמן שאדם קובע לו בתכסיס חייו על פי מידה קבועה, לא יוכל לצאת מידי החסרונות שבשכל, במידות ובמעשה, וחס ישתלם אופיו. לכן חלילה להרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים, כללים והפרטיים, ולעולם צריך אדם היחיד וכן החברה כולה להיות מתקן את עצמו, ומרפא את שבריו המעשיים, הרוחניים והמעשיים. אז פה הוא בא באיזושהי ביקורת לחברה המסורתית, שהיא אומנם מאוד מאוד נאמנה על הדרכי חיים שלה, אבל מה שחסר בה זה הרצון לשנות, להשתפר, לשכלל, להתחדש, לגדול, לשנות דברים. יש את התורה שבכתב, יש את התורה שבעל פה. אז יש פה בתורה, יש גם את היסודות של התורה שבעל פה, שהם יסודות שהם אמורים להשתנות, ואמורים להתפתח, ואמורים לגדול מתוך הבסיס הזה היציב, המוצק, של התורה שבכתב. ומה שקרה בגלות, שהתורה שבעל פה בעצם נכתבה והתקבעה, ויש קושי מאוד גדול לשנות דברים בתורה שבעל פה, שיש איזה יתרונות כדי שלא דברים לא ישתבשו. מצד שני יש איזה גם חסרונות, שאין את היכולת הזאת של היהדות להתפתח, להשתכלל, להשתנות ולצמוח, ולכן באה המרידה שמאלצת אותה לעשות את זה. זה גם ברמה זה יכול להופיע גם ברמה ההלכתית או המעשית, וגם ברמה הרוחנית של תפיסת עולם ושל אידיאולוגיה. כמובן שגם הציונות הייתה סוג של מרידה בתפיסת עולם הקודמת של הגלות, וכידוע הרב קוק ראה בזה משהו חיובי. כל חידושי החיים וכל השאלות המהפכות את סדרי העולם, כדי לטיבו, אינם אך רוחות של תשובה, ותמיד צריכה התשובה להיות עומדת בראש הפסגה של שולם ההשלמה האנושית. אז אותם חידושי חיים ואותם, ולא רק חידושי חיים, אלא גם אותם שאלות אפילו, שמהפכות סתרי עולם, שמהפכות את הסדרים של העולם, את החשיבה השמרנית המורגלת, כדי להטיבו, זאת אומרת, בתנאי שיש להם מניע חיובי, זה לא אנשים גסים ורעים שכל מה שהם רוצים זה להרוס, אלו רוחות של תשובה, והתשובה צריכה להיות... עומד בראש הפסגה של שלום השלמה האנושית, זה צריך להיות משהו אידיאלי וטוב, וצריך להתייחס את זה בפן חיובי. הלאה, אני ממשיך לצטט. מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת התערובת של אמונת הייחוד הטהורה עם מחשכי ההגשמה, ובכל פעם שחלק ידוע מההגשמה נופל, נדמה כאילו האמונה נופלת. ואחר כך מתגלה שלא נפלה האמונה, כי אם נתבררה. אז פה באמת התפיסות של אמונת הייחוד, בשלבים הראשונים של החברה שהיא הייתה יותר פרימיטיבית ויותר ילדותית, הם היו צריכים להתלבש בהרבה מאוד ביטויים והרבה מאוד הגדרות ודימויים מאוד מאוד ילדותיים, מאוד מאוד נמוכים, והדבר הזה הוא נועד כדי לחבר את האנשים לאמונה וגם כדי לתת להם איזשהו חיבור רגשי ולתת להם איזשהו ביטוי מאוד מאוד חד וחזק ערכים האמוניים, אבל זה דבר שצריך לעבור תיאור, והדוגמה הקלאסית לדבר הזה זה הרמב״ם, שלפני הרמב״ם היה מקובל לדבר בסגנון של הגשמה, אני מניח שגדולי העולם ידעו שלא להגשים, אבל בציבור זה היה מקובל, והרמב״ם בא ודחה את הדבר הזה, קרא לזה כפירה, קרא לזה חוסר אמונה והגשמה ואלילות, ובאמת הוא נלחם בדבר הזה, ולא היה קל בשלבים, וזה מה שאומר, נדמה כאילו, האמונה נופלת בשלבים הראשונים, באמת, כסו לרמב״ם, שרפו את הספרים שלו, ראו בו כופר, ראו בו אריסטוטל, ולקח זמן עד שהבינו שזה מהלך נצרח, שאמונה צריכה להתברר ולהזדקך בשלב הזה, ואותו דבר, אנחנו גם בשלב, הרב קוק טוען שבשלב שלו צריך לעשות זיקוך לאמונה, ולא רק, ולהתנתק לא רק מהדימויים הפלסטיים, הגופניים, האישיים שלה, אלא גם להתנתק אפילו מהתפיסות שלה כישות חיצונית, ככוח עליון, כמשהו שהוא משגיח על העולם מבחוץ, כמשהו שהוא דמוי אישיות, ולראות במשהו הרבה יותר מופשט, הרבה יותר רוחני, הרבה יותר נשמת המציאות, הרבה יותר הקיום האבסולוטי של המציאות והעמוק, ומשהו הרבה יותר רחב ומופשט. אני ממשיך לצטט, בימים האחרונים לשיבת הרוח האנושי של ספירת האמונה, הברא, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה, הדקה, שהיא יחס המציאות בכללות אל העלות, שבאמת כל מה שאנו, אני אצטער, כן, אז אחר כך מתגלה שלא נפלה האמונה, כי אם נתבררה. לפי אני ממשיך בפסקה, אני מצטט, בימים האחרונים לשיבת הרוח האנושי של ספירת האמונה, הברא, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה, הדקה, אני שוב מצטט. בימים האחרונים לשיבת הרוח האנושי אל ספירת האמונה הברא, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה, הדקה, שהיא יחס המציאות בכללות אל האלוהות, שבאמת כל מה שאנו מגדרים במציאות, הוא מופלג מאלוהות בערך בלתי נערך. אז באמת, אז התחלנו מהרמב״ם, שהיה מלחמה נגד ההגשמה, ובימים האחרונים לשיבת הרוח האנושי אל ספירת האמונה הברא, זאת אומרת, הרב קוק רואה תקופה שלו את ה... בוא נקרא לזה את ה... את הזיכוך האחרון שצריך לעשות בשביל התפיסה האמונית, שזאת קליפת ההגשמה האחרונה, זאת אומרת, זה כמו קליפות שאתה... שכל מיני עטיפות וכל מיני דימויים שהתלבשו על ה... על התודעה הזאת. על התודעה המתוקנת, האיכותית, וצריכים להסיר את הקליפות כדי להגיע לרמה האיכותית ביותר של הקליטה של האלוקות, שזה הזרם החיים של המציאות, וככל שאנחנו נקלוט בצורה יותר איכותית ויותר מדויקת את זרם החיות האלוהית שנובע לתוך העולם ושגואה לתוך העולם, אנחנו ככה נוכל לחיות ממנו יותר ולהתמלא ממנו יותר ולהזדקח ממנו יותר ולהפיק ממנו יותר חיים ויותר שלמות, ולכן זה משהו הכרחי כדי להביא את המציאות לשלמות שלה, כי בסוף מה שמוביל את המציאות זה התודעה האנושית והערכים האנושיים והמנטליות האנושית, ואם הערכים והמנטליות והתודעה מקולקלים, אז שום דבר לא יכול להתקדם, וככל שהם יותר מתוקנים, אז העולם יכול להתקדם גם ברמה החברתית, סוציאלית, שכלית, וגם ברמה הסגולית של הנשמת, של נשמת הדברים ושל האנרגיות הרוחניות, המוסריות, של הקודש שיכולות להופיע במציאות, ולכן חייבים לקלף את הקליפות החיצוניות כדי להגיע לרמה האיכותית של הקליטה של הקודש בתוך המציאות. אז נופלת קליפת ההגשמה האחרונה הדקה, שהיא יחס המציאות בכללו אל האלוהות. זאת אומרת, ההבנה מה היחס בין המציאות לבין האלוהות, שהתפיסה הילדותית רואה את המציאות כמשהו שהוא מחוץ לאלוהות, והאלוהות מנהלת אותו מבחוץ, והתפיסה של דעת אלוהים, שהאלוהות היא משהו פנימי למציאות, היא משהו שהוא אימננטי למציאות, היא משהו שדוחף את המציאות מבפנים, והוא נובע מתוך כוחות המציאות ולא חיצוני אליהם. שבאמת כל מה שאנחנו מגדירים במציאות הוא מופלג מאלוהות בערך בלתי נערך. כן? כל מה שאנחנו מגדירים כמציאות, כל מה שאנחנו תופסים כמציאות, זמן, מרחב, אישיות, השגחה, הכל הכל זה משהו שהוא אי אפשר לייחס אותו לאלוהות, אלא האלוהות עצמה היא הרובד הנעלם שמעבר לתודעה האנושית, ומה שאנחנו מתעסקים איתו זה רק מה שנקלט אלינו מהאלוהות, שזה האידיאלים האלוהים. אני ממשיך בציטוט. צלליה של שלילה זו דומים לו כפירה, מה שבאמת היא המעלה היותר עליונה שבאמונה כשהיא מתבררת יפה. כן, אז הצללים של זה, של הדיוק הזה והניקיון הזה של אמונה, זה נראה כמו כפירה, אבל באמת זה ניסיון של המדרגה העליונה של האמונה לבוא ולהופיע במציאות, ולשם זה צריך לסלק את המדרגות התחתונות. הוא מתרגל הרוח להקשיב, אני ממשיך בציטוט, הוא מתרגל הרוח להקשיב את קשב האמונה על פי המעשים ועל פי ההשפעות, הופעות ההוויה והופעות התורה והמוסר. הדעת שהאלוהות משפעת את המציאות וממילא היא למעלה מן המציאות. זאת אומרת, ופה אנחנו מגיעים ללב של הפסקה הזאת, שההרחקה של האלוהות מההבנה שלנו ומהדמיון שלנו ומהתודעה שלנו אפילו במובן מסוים, היא נראית כמו כפירה, אבל היא באמת נועדה כדי שהאדם יקשיב, לא יהיה משועבד לאלוהות עצמה, אלא יקשיב לאותם קולות אלוהים שמופיעים בתוכו. וככל שאתה בונה לך דימוי אלוהי חיצוני עצמי, אז אתה פחות עסוק בהקשבה פנימה ומה אני חווה בתוכי מהאלוהות ואיזה קולות יש בתוכי שהם קולות אלוהיים. אתה יותר משועבד לדברים שהאלוהות הזאת שעשית, שאתה מדמה לעצמך, אומרת לך לעשות ואומרת לך לחשוב. וכאשר אתה מסלק את הדימוי הזה האלוהי החיצוני, אז פתאום אתה אומר, אוקיי, אין פה אלוהים חיצוני שאני יכול להתייחס אליו, אז למה אני כן יכול להתייחס? אני יכול להתייחס להרבה מאוד כוחות אידיאליים, ערכים, קולות מוסריים שיש בתוכי, שמגיעים אליי ממקור פנימי מאוד מאוד עמוק, שהוא בעצם האלוהות הנעלמת. ושוב, אני חושב לי להדגיש שזה לא, מדיטציה מוסרית שאדם יושב עם עצמו וחושב, אלא זה הבנה שכשם שאני שומע את זה בתוכי, ככה כל חלקי המציאות שומעים את זה בתוכם, גם הסלע וגם ההר וגם הציפורים וגם הצמחים וגם כל האנושות, כולם מכילים את הזרם המוסרי הזה שבתוכם, ולכן אני נתון בתוך שפע, בתוך זרם עצום, נהר עצום של כל מוסרי עליון חזק מציף שקורא לחסד, לצדק, להרמוניה, למוסר, שמציף את המציאות, ואדם זורם בתוך הנהר הזה ומתחבר לנהר הזה. זה משהו כלל עולמי, אבל החיבור לאלוהות הוא דרך הנהר הזה, הוא לא על ידי דימויים חיצוניים, אלא על ידי ההנבעה הפנימית של הקול המוסרי הפנימי שיש באדם. אז זה מה שהוא אומר, שהוא מתרגל להקשיב את קשב האמונה, על פי המעשים ועל פי ההשפעות, כן, של התורה, הפעות בתורה והמוסר, שזה הדעת שאלוהות משפעת את המציאות, וממילא היא למעלה מהמציאות. האלוהות היא מעבר לתפיסה האנושית שלנו, אבל היא משפיעה עלינו, אנחנו מושפעים ממנה, בכל הקולות האלה הפנימיים שבתוכנו. וחוזרת הכפירה הדמיונית המתארת מתומתה לברומי האמונה יותר טהורה. זאת אומרת, אותה כפירה, אותה הסרה של הדימוי הילדותי הנמוך, היא גרמה להופעה של אמונה הרבה יותר גדולה והרבה יותר חזקה. ואומנם צריכה היא שלילת המציאות הזאת, החוזרת למכור כל ההוויה וההתעניות היותר תמציתית של הדר כל המציאות, בינה מהודרה שבכל יום צריך להעלות אותה למכור טהרתה. זאת אומרת, השלילה הזאת היא, שהיא מכוונת את האדם להקשבות פנימיות, כן, והיא מחזירה את האדם לתפיסה יותר איכותית, היא צריכה בינה מהודרה שכל יום צריך להיות למכור את הערתה. זאת אומרת, צריך לא לשקוע רק בשלילה, אלא כל הזמן לעשות את התהליך הזה של שלילה, ואז להבין שיש פה קשב לקולות פנימיים, ואז עוד פעם שלילה ועוד פעם קשב, וצריך תמיד לטהר את זה ולחזור לקשב הפנימי. אוקיי, אני ממשיך בציטוט. אמנם נפגמת היא האמונה על ידי ביטולה של תורה עליונה, המביאה להכרת גדולת אלוהים, השלמות העליונה שאין לסוף הערך, ואינה נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת, זאת אומרת, עכשיו הוא בעצם הולך על הדאונסייד, על הצד הבעייתי שיש בכפירה, שהיא אמנם באה לטהר את האמונה, אבל בדרך היא הורסת את ההכרה של גדולת האלוהים ואת השלמות העליונה, ואינה נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת. זאת אומרת, כל עוד נשארים ברובד של הכפירה בלבד, עדיין אין את התהליך השלם ש בונה את הקומה הבאה של האמונה, ממילא אינה מרוממת את הנשמות בגלוי משפלותן, ובזה המחלליה מתרבים. זאת אומרת, לפחות בגלוי זה לא מרומם את הנשמות משפלותן, כי לפחות בגלוי הן נשארות במקום כופר, במקום משולל של האלוהות. אמנם בסתר יש פה שאיפות מאוד מאוד גנוזות, מאוד מאוד עליונות לרמות אמונה גבוהות, אבל בגלוי לפחות אתה לא רואה את הדבר הזה. נמשיך בציטוט, אבל אמונת ישראל נעוצה היא באין סוף, שהיא למעלה מכל תוכן של אמונה. כן. אז הפסקה הזאת היא עכשיו, היא באמת קצת יותר קשה. מה שאני חושב שהרב קוק מתייחס, דיברנו על זה שיש מדרגה של הצדיק העליון, שהיא המדרגה של אין עוד מלבדו, שבעצם התובנה המאוד מאוד עמוקה, שמעבר לקליטה האנושית, התודעה האנושית, מעבר למרחב ולזמן ולסיבתיות ולכל בעצם המרחב התודעה האנושית, מה שקיים זה בעצם מציאות אלוקית מוחלטת, חסרת גבולות, חסרת הגדרות, חסרת כל יכולת להגיד עליה שום דבר, כי בעצם זה משהו שהוא מעבר להגדרות האנושיות, שאי אפשר אפילו לדמיין מה זה מציאות שאנחנו לא, שהיא לא נתונה להגדרות האנושיות שאנחנו נולדנו עליהן. אבל לצדיק העליון לפחות יש לו הבנה, כלומר גם בשכל יש הבנה שאנחנו נתונים בתוך הבנה קנטיאנית, שאנחנו נתונים בתוך המגבלה של התודעה האנושית שלנו, לכן אין לנו יכולת לקלוט את הרובד העמוק יותר. וגם הצדיק העליון יש לו איזושהי אינטואיציה שהוא באמת מחובר למקומות האלה באיזושהי צורה ששוב קשה לנו להבין. אני חושב שפה הוא רומז לזה שאמונת ישראל היא בנויה על, בתשתית, על התפיסה הזאת של מה שקראנו בהתחלה, גדולת שלמות אינסוף. הדבר הזה שהוא מעבר לכל הגדרה, ומתוכו אנחנו קולטים את האידיאלים. אז כיוון שאנחנו בנויים על הדבר הזה, אז גם אם מישהו יבוא ויגיד לנו, תשמעו, האלוהים הזה שנתן תורה בהר סיני, זה שטויות, זה לא נכון. תשמעו, ההשגחה האלוקית זה לא מסתדר, זה לא לוגי. תפילה, זה, אין בזה היגיון, וזה תהליך חסר ערך. אני יודע מה, המצוות, זה מעשים טיפשיים. זה לא יפגע לנו, אז יפגע לנו בהגדרות הקלאסיות של האמונה ושל היהדות, אבל זה לא יפגע לנו בהבנה הבסיסית, בתובנה הבסיסית הזאת, שיש משהו מעבר לכיתה שלנו, שהוא משהו אינסופי מעבר לכל הגדרה, שאנחנו לא יכולים להגדיר אותו. אז גם אם שיבוא ויגיד, זה לא קיים, זה לא משנה, זה מעבר גם לקיום, מה זה לא קיים? קיים זה קטגוריה אנושית. קיים, לא קיים, יש לו ממדים, יש לו זמן, יש לו, לא יודע, כל דבר שהוא. כל דבר שהוא מעבר להגדרות, אפילו משהו מופשט, אפילו אתה אומר אהבה, אפילו הצבע כחול, אפילו, לא יודע, 1 ועוד 1 שווה 2, הכל זה בסוף הגדרות אנושיות. גם לוגיקה זה הגדרה אנושית, מעבר למציאות האנושית, זה משהו שגם אם אתה אומר עליו שהוא קיים, גם אתה אומר שהוא לא קיים, זה אותו דבר, אתה יכול להגיד באותה מידה שהוא לא קיים, והוא קיים, תגיד אותו דבר, כי זה משהו שהוא מעבר לכל הגדרה. אז אני חושב שפה הוא רומז לדבר הזה, שהוא אומר, אמונת ישראל היא נעוצה, זאת אומרת, בפועל היא קיימת באמת בהגדרות הכן אנושיות של האידיאלים האלוהים, אבל היא נעוצה, זאת אומרת, השורש שלה הוא במקום הזה, שההבנה שיש, שמציאות אלוקית היא מעבר לכל מה שנוכל לנסות להגדיר, ולכן אין לה בעיה, בשורש הזה, אין לנו בעיה עם מישהו שיגיד, אני כופר באלוהים, סבבה, תכפור, ואני מאמין באלוהים, ואני קוקוריקו, זה לא אכפת לי מה אתה אומר, זה מילים שאין להם משמעות בכלל. אז נמשיך את הפסקה, אני מצטט, אבל אמונת ישראל נעוצה היא באינסוף, שהוא למעלה מכל תוכן של אמונה. זאת אומרת, מעל לתוכן של אמונה רגילה, של מצוות, של תפילה, של השגחה, וכולי. ומתוך כך נחשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של האמונה. אמונת העתיד, אי אשר אהיה, הגבוה בעין ארוך מתוכן של אמונה בהווה. זאת אומרת, אנחנו שואפים במטרה הסופית להגיע לאיזשהו מקום, שהמציאות הגיעה לאיזשהו מקום, אי אשר אהיה, העתידי, העתיד שמעבר לעתיד, המציאות שהיא עולם שמעבר לעולם, זה משהו שהוא כל כך גדול, שאין פה בכלל התעסקות בהגדרות האנושיות הרגילות. הרבה מדרגות יורד במורד הציור הרוחני, עד כדי להיקרות בשם אמונת ישראל, בעצם בתור אמונה ממש, ולא בתור אידיאל האמוני. זאת אומרת, בשורש שלו, השאיפות הישראליות, הם משהו שהוא מעבר לכל הגדרה, זה איזושהי אינטואיציה פנימית של הצדיק העליון, שהוא חווה שלמויות שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין מה זה השלמויות האלה, מעבר לכל הגדרות מצומצמות שלנו אנושיות, ואנחנו נעוצים במקומות האלו שרק צריך הרבה מאוד דימויים והמחשות, כדי לקרוא לזה בסוף ממש אמונה של דת, של מצוות, של השגחה, של שכר ועונש וכל הדברים האלה. זה משהו שהוא הרבה מתחת להגדרות השורשיות העמוקות. באמונה עצמה חל הפגם של הכפירה, אבל באידיאל האמוני אין פגם הכפירה מגיע כלל. הוא למעלה ממושג הכפירה כשם שהוא למעלה ממושג האמונה, כן? כשאתה מדבר על השגחו, על המושגים אמוניים של השגחה, שכר ועונש, תפילה, מצוות, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אני כופר, לא כופר, אני מאמין, לא מאמין. כשאתה מדבר על השורשים העמוקים של זה, בתודעת הצדיק העליון של עולמות שהם מעבר בכלל להגדרה האנושית ולחוויה האנושית, אז אתה לא מדבר בכלל על הגדרות של אמונה דתיות רגילות, ולכן זה מעבר לכל הגדרה של כפירה, לא כפירה. במה אתה כופר? אתה אפילו לא יודע מה אתה כופר, מרוב זה משהו שהוא מעבר להגדרה שלך. הכפירה אין לה אידיאל אמיתי, אלא חרס תרס ולא עבד פירון. היוש והתור אינם נותנים מאומה, ולכן אין מקום לאידיאל, הפוך מאידיאל של האמונה. כן, אתה לא יכול להגיד שמשהו מתנגד לשלמות האלוקית ברמות שדיברנו עליהם, שמעבר לתודעה, כיוון שאין שום דבר שיכול להתנגד לדבר הזה, זה משהו שהוא מעבר לכל הגדרה האנושית. אף על פי שיש עניין של היפוך והקבלה לעומת גוף האמונה, שער ה-50, האידיאל האמוני, שגם אצל משה היה לי אידיאל, שלא ניתן לו איננו במציאות בקליפה. זאת אומרת, אפשר להתנגד לוגית לרעיונות של שכר ועונש, תפילה, מציאות השם וכו', לרעיונות שהם כל כך גבוהים של ומופשטים של עוצמה אלוהית שמעבר לתודעה האנושית, זה משהו שאתה לא יכול להתנגד אליו, אתה לא יכול אפילו להגיד מה הוא לא, כי אתה אפילו לא מבין מה הוא כן. אז זה משהו שהוא מעבר לכל הגדרה. השפעתו של שער החמישים הזה, של אידיאל האמונה, נותנת חיים עליונים לכל השערים כולם, ומכניעה את הקליפה, הכפירה חסרת האידיאל, מפני קדושת האמונה הקשורה באידיאל הנצחי, כי ימחה מקור חיים. זאת אומרת, הדבקות של הצדיק העליון במקומות האלו, הניסיים כל כך, העליונים כל כך, שמעבר לכל הגדרה, זה משהו שהוא זה שנותן חיים לשאר הדברים, שאדם מבין, לפחות בשכל, שהמהות של כל הקיום המציאותי הוא משהו עליון, נשגב, מעבר לכל הגדרה, ואז מתוך זה הוא שואב את הכוחות, הוא שואב את האידיאלים, את ההרמוניה, את השלמות, האחדות, שבאים אליו לתוך התודעה שלו, אבל במקור בשורש עומד פה משהו מאוד מאוד עליון ועמוק, שהוא השורש להכל. טוב, נמשיך לפסקה הבאה. אני מצטט, למראה זעזועי האורות כמו אלה, חושבים שהאמונה נופלת, שהעולם מתהפך, ובאמת הצללים נדים וזזים, בוכים ומסתלקים לפנות מקום לאור. כן, אז זה מה שדיברנו מקודם, שכל דור חושבים שהאמונה נופלת, כי צריכים לנקות את האמונה למדרגה של הדור המתקדם יותר, ובשביל זה צריכים להוריד את ההגדרות הקודמות, אבל האמת היא שזה מדובר פה על ניקיון, מדובר פה על בנייה של קומה נוספת. אני ממשיך בציטוט. הכרח הוא כדי לשוב לביצרון של האמונה, שתשוב לתחייה בתוך כל נשמה, להתעורר התעוררות חזקה להרמת דעת אלוהים בכל רוחבה ועומקה, להתעסק באורחות השכל היותר גנוז שבו עולים למעלה מכל הגדרה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להחזיר בתשובה, זה לא יעזור שאתה תוכיח במיליון הוכחות שאלוהים קיים, או תביא גיטרה ותנגן לאנשים כל היום ושירי אמונה, או תוכיח שבדילוגי אותיות שהתורה נכונה. זה לא יעזור, כי הצורך פה, הכפירה, היא נובעת מצורך במדרגה אמונית יותר גבוהה מהיסוד, בתשתית, בתודעה, בהיגיון האמוני, בחשיבה האמונית, ברגש האמוני כולו. צריך, ובשביל לפתור את הדבר הזה, צריך לפתור את הכל מחדש ברמה יותר גבוהה, יותר עמוקה ויותר שורשית. צריך להתעסק, צריך להרים את הדעת האלוהים בכל רוחב ועומקה, צריך להתעסק באורחות השכל היותר גנוז, שבו עולים למעלה עם כל הגדרה, שזה גם מדרגות הגבוהות יותר שלה, כמו שדיברנו, של הצדיק העליון. אני ממשיך בציטוט, כי כשם שאיוולת וחולשה היא להשיח דעת ולסגור עין מהגלוי, מהיופי והעוז שבחיי המציאות המוחשית, כך טיפשות היא לנער את השכל מנטייה לנסתר שבמקי הנשמה, שאי אפשר מבלדי זה להכיר כל נשגב, כל משהו למעלה בחיים ובהוויה מהחושים ומטומטמים שלנו, שנאטמו מרוב טומאה וצרה. אז פה דיברנו על זה מקודם בפסקה הקודמת שראינו במקום אחר, אבל הוא, מה שהוא אומר פה, משני הצדדים, הוא בא בעיקר לשני הצדדים. כמו שזה איוולת, איוולת של הדתיים כביכול, להסיר את הדעת מהיופי והעוד שבחיי המצוות המוחשית, זאת אומרת מההרמוניה ומהשלמות ומהמוסר ומהתהליך ההתעלות והאבולוציה של כל המציאות כולה המוחשית. באותה מידה זה טיפשי מצד החילונים, הכופרים, להתעלם מהצדדים הנשגבים, מהצדדים הרוחניים, מהצדדים המיסטיים, שהם גם חלק מהמבנה האישיות של האדם וחלק מהמבנה של המציאות. ואי אפשר להסתגר רק בתוך החושים המטומטמים שלנו, שנאטמו מרוב טומאה, כן, טמטום מלשון אטימות, שהם אטומים לעוד צדדים עליונים שיש במציאות, וצריך את שני הצדדים, צריך להכיר ביופי של המציאות המוחשית, וצריך להכיר בגודל ובעוצמה גם של המציאות הרוחנית, וזה העניין של האידיאלים האלוהיים, שמופיעים, שהם מקורם בקיום אלוהי נעלם, והם מתגלים בתוך הנשמה, והם באים לידי ביטוי בעולם המוחשי המעשי. אני ממשיך בציטוט, ודווקא בזה מתמלאת הנשמה חיים מלאים בדעת ובכישרון, ועל ידי מעמיקים כאלה מתמלא העולם אורה וטל תחייה, מעורר נדמים ומחיי מתים. הצדיקים היותר מעולים, הגיבורים והחכמים יותר שלמים בדעת אלוהים שבבני אדם. התחזקו מאוד להגביר את שוקת חקר גדולת השם בכל הדרכים, השכליים והמוסריים. אז... אז התיקון לכפירה הוא יבוא דווקא מאותם אנשים שמצליחים לשלב את שני הדברים, שמצליחים שהם מלאים בדעת וכישרון, ואז העולם מתמלא אורה ותחייה בזכות הגישה הנכונה והבריאה והבוגרת שלהם, שהיא מכילה בתוכה גם את הצד הרוחני, נשמתי, דתי, וגם את הצד המעשי והעולמי וההבנה של והבנה שאנחנו לא מתעלמים מהמציאות ומהצרכים של המציאות, אלא הפוך, מטרתנו היא לגבש את המציאות למקום הרמוני, מוסרי, יחדותי. כן, יש פה את השילוב של הגיבורים והחכמים. והתחזקו, כן, את תשוקת חקר של גדולת השם בכל הדרכים, השכליים והמוסריים. יפה, אני ממשיך בציטוט. אז תשוב האמונה לאיתנה, תלך ותתרומם, תצא מאפלתה לאור גדול, ותהי למקור חיים לכל הנשמות היותר גבוהות והדינות שבעולם, כמו שהוא בטבע האמיתי שלה. וממילא ישוב אליה כבודה ויקרא גם בכל השדרות האנושיות כולן. בישראל זהו עוגן ההצלה של האומה בעת כזאת, להשיב לה את תקרת האמונה האלוהית הטהורה שהיא כל יסוד חייה. כן, אנחנו רוצים להשיב את האמונה, האמונה פה במובן של המעשי יותר, של להשיב את את התפילה ואת היחס לאלוהים ואת המצוות ואת כל הקיום האמוני הדתי הרגיל, אבל זה יצא מאפלתה וזה יהיה מקור חיים לכל הנשמות, כי ברגע שיבינו את המשמעות של זה, את הקשב, את המשמעות של זה כקשב וכבנייה של האידיאלים, חקר גדולת השם, זאת אומרת האידיאלים האלוהיים, את הצדק וההרמוניה והמוסר והיושר והאחדות האלוהית שצריכה להופיע בעולם, אז הדבר הזה, אנשים ירוצו אחריו, ירוצו להאמין, ירוצו לעבוד את השם, כי מרגישו שזה נותן להם את העוצמה המוסרית, זה נותן להם את החזון המוסרי, את הזהות המוסרית, הערכית, האמונית, שנותנת להם עוצמת חיים מאוד מאוד גדולה. זה הצינור החיים שבזכותו העולם חי, בזכות התודעה האמונית. בלי תודעה אמונית, אז הכל מאוד מאוד אפל, מאוד מאוד קטן, מאוד מצומצם. אדם שרוי באיזשהו אגואיזם מאוד מאוד קטן בתוך עצמו, שרוי בתפיסה חומרית מאוד מצומצמת, העולם נראה מיואש, קר, אפל, וכאשר האדם חווה עוצמה אלוקית אלומה בלתי מובנת שהולכת ומופיעה דרך הנשמה שלו, דרך החשיבה שלו, דרך האידיאלים שלו, דרך האישיות שלו, בעוצמות של מוסר, של יושר, של אחדות, של הרמוניה שמופיעות בתוכו, והוא גם מזהה שהדבר הזה מופיע בכל המציאות ובכל הופעות, בכל החיים ובכל פרטי המציאות, אז זה גורם לו לגודל, זה גורם לו לתפיסת מציאות גדולה, עמוקה, שורשית, מאוד מאוד חזקה, והוא מזדהה עם הדבר הזה, והוא מתחבר לזה, וזה ישיב לעם ישראל את החיות שלו, וישיב לכל המציאות, לכל האנושות החיות שלה. אני ממשיך בציטוט, אבל דווקא כשרות מזדעזעים, ומכוחם הכלים חושבים להישבר, צריך אימוץ אדיר להודיע שאומנם אין האותיות, התיבות, העובדות, גופן של האורות, אבל כלים הם איברים של גבייה חיה, נושאת בתוכה את עוד הנשמה. זאת אומרת, האורות מזדעזעים והכלים חושבים להישבר, זאת אומרת, כאשר יש בכלי יותר מדי אור, לפי הקבלה, אז הוא נשבר. יש פה אורות גדולים, שזו ההופעה של המדרגה הגבוהה יותר של האמונה, של הקישור לאלוהים ברמה הגבוהה יותר, של נשמת המציאות, של הקיום העוצמתי העלום. ואז הכלים חושבים להישבר, הכלים, אותם מצוות, אותם דרכי חשיבה דתיות מצומצמות שהיו מתאימות פעם לדורות הקודמים, הם לא מתאימים לדור הזה, כי הם לא מבטאים את הגודל והעוצמה האמונית שהדור הזה זקוק. אבל מצד שני, זה גוף של גבייה חיה, זאת אומרת, כן, הנושא בתוכה את עוד הנשמה. אז אומר, הם איברים של גבייה חיה, הנושאת בתוכה את עוד הנשמה, ואוי אוי למי שמסלק מהם גם את ערך של הכלים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נדרשים לאבולוציה ולא לרבולוציה. אנחנו רוצים לפתח את השפה הדתית למקום החדש שלה, אבל לא להרוס את השפה הדתית. מה שעושה הכפירה והחילוניות, שיורסת את השפה הדתית, זה לא הדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא לבנות שפה דתית חדשה מתוך השפה הדתית הקודמת, מתוך הטרמינולוגיה של השגחת השם ואהבת השם ועירת השם ומצוות ודבקות ופסח וסוכות ובית המקדש ותפילה ותקסים ולולב וברית מילה וכולי, מתוך כל התקסים האלה, מתוך כל השלבים האלו והרעיונות האלו, אנחנו צריכים למצוא בהם את העומק ואת המוסר ואת הערכים ואת הקול האלוהי העמוק מאוד, המקיף מאוד, האחדותי, ההרמוני, הצודק, היושר האלוהי שמופיעים בתוכם, כי הכלים האלה הם לא סתם, הם משהו שהוא עבר בעם ישראל לאורך אלפי שנים, והוא התחיל ממקומות, מאנשים מאוד מאוד עליונים, רבי עקיבא, משה רבנו, מאברהם אבינו, ממקומות מאוד מאוד עליונים, ואנשים מאוד מאוד עליונים שהיו מחוברים לתודעות חיים מאוד מאוד גבוהות, ולכן אנחנו צריכים להעריך את הדבר הזה, ולכבד אותו, ולתת לו את ה... ומצד שני, לחפש את העומק שבו, ולמצוא את הדרכים להתחדש, לגוון, להפיק עוד ועוד אורות מהכלים האלה. מי שמבאר את, אני ממשיך בציטוט, מי שמבאר את הקודש של האותיות, התיבות, המעשים והציורים, גם מהתחום שלהם, אילם יישאר בלדן, בנגע, נידם בלא ציור מחשבי, פנימי, ורצוץ כולו מאפס כוח מעשי, סחוף בזרמים שוממים, משוממים את כולו, גופו ונפשו, רוחו ונשמתו. זאת אומרת, אתה יכול להיות מלא בחזון מאוד גדול, בשאיפות מאוד גדולות, באידיאולוגיות, גם בכעס מאוד גדול על מישהו לא שמה, אבל בסוף אתה צריך כלים, אתה צריך שיח, אתה צריך שפה, אתה צריך הגדרות מסוימות שיתנו לך לבטא את הרצונות האלה, את השאיפות האלה, את הערכים האלה. והשפה הדתית, זה השפה שנבנתה לאורך אלפי שנים בעם ישראל, והיא הדרך לבטא את השאיפות האלה. צריך לתת לה פנים חדשות, צריך לתת לה גוונים חדשים, צריך לתת לה את התוכן החדש. אבל בסוף זה השפה שיש לנו, וזו שפה שצריכים לכבד אותה, וצריכים להעריך אותה, וצריכים לתת לה את המקום שלה, ומי שיחשוב שהוא יבנה את הכל מחדש, זה לא נכון. מה שהוא יישאר, הוא יישאר אילם, הוא יישאר עם המון המון שאיפות גבוהות, אבל בלי יכולת ביטוי, בלי יכולת להביא את זה למציאות, להנחיך את זה למציאות, להוביל את זה בתוך תהליכים לאומיים, אנושיים, בתוך הזמן, בתוך המקום, בתוך המרחב, בתוך האומה, וזה בא דרך אותם תקסים, אותם רעיונות שמרניים, שאנחנו נותנים בהם רוח חדשה. אני מצטט את המשיך בציטוט, רוממו את האמונה, עלו את הרעיון, ואבו גודל לחיים הממשיים, שעל פי ההתלבשות של האורה העליונה בציור המושכל, לבוש בכוח הדמיון ובאוצר חיי המעשה, עבודת חיים, תורה ומצוות כולה. כן, אז אנחנו רוצים לרומם את האמונה, להעלות את הרעיון, זאת אומרת, האמונה פה שוב, זה מובן המעשי, זה מובן של הדרכי חיים האמוניות, הדתיות, אבל להעלות את הרעיון, לאבו גודל החיים הממשיים, שעל פי ההתלבשות של האורה העליונה בציור המושכל, זאת אומרת, לגדל את אותם חיים ממשיים, את אותם מעשים ממשיים, שמלבישים את האורה העליונה והציור המושכל, הם מלבישים את האידיאלים הגדולים, את החזון הגדול, לא להרוס את הכלים הקיימים, אלא להצמיח אותם, לבנות אותם ולחבר אותם מחדש לעוצמות הפנימיות. הלבוש בכוח הדמיון ובאוצר חיי המעשה, כן? זה לבושים, כמו שאמרנו בתחילת המאמר, שאוי לו למי שפוגע בלבושים, זה אומנם לבושים למלך, אבל גם הלבושים חשובים וצריכים לכבד אותם, והם הדרך שבהם המלך, שהם הדרכים שבהם המלך מתגלה. עבודת החיים והתורה והמצוות כולה. כן, אז זה הדרך לבטא את הרעיון הזה.